רבנו חיים פלאצ'י, עליו השלום, מביא בספרו מועד לכל חי. פרק שלם שעוסק בעניין החודש הזה הוא חודש אלול. וכתב שם שהחודש הזה צריך הרבה מאוד בדיקה ועיון במעשים, ולא רק אמירת הסליחות ושאר סגולות שאנשים מחפשים להם, אלא צריכים לעשות בפועל דברים שיש בהם חיזוק, כיוון שגמרא אומרת שכל מי שמוזמן לבית דין נותנים לו 30 יום מראש הודעה לבוא, כדי שיכין את עצמו אם יש בידו איזה זכות או עדות או איזה ראיה כדי להציל את עצמו מהתביעות שיש עליו. כך גם אנחנו, 30 יום הללו צריכים לאסוף זכויות ומעשים טובים. ובין הדברים שלמדנו שצריך לעשות, זה לא רק לתקן את העוונות שהאדם נכשל בהם, אלא בעיקר לתקן המצוות שהוא מקיים אותם. כמו, יש לנו מצוות קריאת שמע, שהיא פעמיים ביום, לומר אותה כהלכתה בעיתה ובזמנה. שכן אמר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, כי אם קור איש את ביתו לעמה לא תצא כצאת העבדים. ומה כתוב שם? אם אחרת ייקח לו שערה כסותה ועונתה לא יגרע. שלוש דברים שאדם חייב כלפי אשתו, שזה שער, כסות ועונה. אומר רבי שמעון, הנשמה שלנו היא בת מלך, והקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה בפיקדון, וצריך להיזהר שכל יום לתת לה שערה, אלו מזונות. מה זה המזונות? זה לימוד תורה. לפחות שעה ביום ושעה בלילה. שאם למד כל היום כולו, ובלילה לא למד, לא קיים מצוות עשה של והגית בו יומה בלילה. למד כל הלילה, תחילתה ועד סופה. וביום לא למד, לא קיים. עד שילמד כל יממה, הן ביום, הן בלילה. בכל שעה שיש לו פנויה. וזה המזון של השכינה, שערה. כסותה זה ציצית. הטלית הזאת שאנחנו לובשים אותה, נכון שאנחנו לובשים אותה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. ונכון שמובא בספרים שהיא שומרת את האדם, כמו שהגמרא במנחות אומרת, שומרת אותו מיצר הרע. ובספרים כתוב שומרת אותו גם ממזיקים וממחשבים ומכל מיני צרות. אבל אומר הזוהר, היא הטלית, היא שומרת את השכינה מכל הפגעים הרעים שיש מסביב. סביב רשעים התהלכון. ולכן צריך האדם ללבוש, אין טלית גדול ואין טלית קטן. טלית גדול כנגד האור המקיף. שיש אור שעוטף את האדם מסביב שלא יפגעו בו שום מיני פגעים. כמו עכשיו, הנה יש חיידק הפוליו. עכשיו הוא מסתובב בכל הארץ. תראה איזה גזרה נוראה זאת, שצריך היום לחסן את כל הילדים. כל הילדים עד גיל 10 חייבים בחיסון, כל החיסון שקיבלו, זה עדיין לא מספיק לעמוד מול החיידק הזה. זה אומר דורשני, בשמיים יש עלינו תביעה. מה קרה פתאום בחודש אלול, שיש כזה צרה גדולה, מגפה, שצריך לעצור אותה. והחיידק הזה, מוצאים אותו עכשיו, בכל מיני תעלות נוראות, חוץ מכבודכם תעלות ביוב. כלומר, הוא חיידק קטלני, זה השם ישמור, זה יכול לגרום מוות. אז זה בא לעורר את האדם לשוב בתשובה. אז לימוד תורה זה חובה, ציצית זה גם חובה. מצוות עשה מהתורה, אדם מקיים כל רגע ורגע שהציצית עליו, 300 מצוות עשה בדקה. עד כדי כך. על כך שרבנו ארי כתב שגם בלילה לא יוריד את הטלית מעליו. אף על פי שלילה לאו זמן ציצית, שנאמרו איתם אותו. והגמרא דרשה שלילה זה לא זמן ראייה. ביום רואים, אבל, ולכן בלילה אם לובש ציצית לא מברך עליה. אבל, אומר רבנו ארי, תיזהר לא להוריד אותה, כיוון שיש בה שמירה גדולה רוחנית. השמירה הזאת זה אור מקיף, שאם ראית אדם נפגע, אם זה בתאונה הלילה או באיזה מכה או פציעה, אם נקף את רגלו או את כל דבר, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה, אפילו סריטה באצבע. ירדה לו דם, סימן שיש עוונות. וכותב הרב חידה, אני ראיתי למורי, רבנו חיים בן עטר, שהיה כאב, היה לו איזה כאב בגוף, או חלילה פציעה, או אם מישהו היה מצער אותו, היה אומר, יהי רצון שיהיה לי לכפרת עוונות. אז אם בארזין נפלה של הבת, שזה היה קודש קודשים רבנו חיים בן עטר, מה נגיד אנחנו? אז לכן זה צריך להתעורר. אז זה שהראה כסותה. כך, מה זה עונתה? קריאת שמה בעונתה. כך דברי רבי שמעון בזוהר בפרשת משפטים. בבוקר לומר אותה בשלוש שעות מהיום, ואנחנו מונים אותו מעלות השחר, כשיטת המגן אברהם. בדיעבד יש לך עוד שעה, שלא תפסיד את המצווה הגדולה הזאת. ובלילה, החל מ-18 דקות מהשקיעה, עד עלות השחר. אבל המשנה אמרה, שלמה אמרו חצות עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. ואז נותן לשכינה את החלק שלה, הבסיסי, המינימלי, שהיא צריכה אותו כל יום ויום. אומר הרב, לכן יזהר האדם, לפני ראש השנה כעת, יבדוק בכל הבית שלו את כל הפתחים. ויש פתחים שהם חייבים במזוזה, והוא לא שם לב עליהם. מחסן, אם למחסן יש 2 מטר מרובע, חייב במזוזה. חצר, אם החצר יש לה משקוף, בכניסה יש משקוף, חייב במזוזה. וכן יש כמה תנאים, הרמב״ם מנה 10 תנאים שחייב במזוזה. חדר שחייב במזוזה. גם המבוא המוליך לחדר, מסדרון שמוליך אל החדר, המסדרון גם חייב במזוזה. שירותים פטור ממזוזה. אבל מרפסות, אם הן מרפסות סגורות, חייבות במזוזה. ויש בהן 2 מטר מרובע, חייבות במזוזה. אז כל זה אדם עליו לבדוק בימים האלה. וגם לבדוק אם המזוזות קשרות. הרבה פעמים ראינו מזוזות, אפילו של, לא רוצה להזכיר שמות, שמר לסערות הראש, של מקומות הכי הכי מדופלמים, עם תעודות הכי הכי מעולות, והיה ספקות גדולות במזוזות, שמדאורייתא זה היה פסול. אחרי האדם צריך לבדוק שהכל יהיה בסדר, הכל יהיה תקין. אחד הדברים צריך לבדוק גם, אם הכתובה של אשתו נמצאת אצלה. כי אם אשתו איבדה את הכתובה, היא אסורה עליו. אסור לו לסגור את הדלת, אסור לו להתאחד איתה. אז שאל אותה, איפה הכתובה שלך? לא צריך לפתוח, אבל לפחות שתדע איפה זה. אם אצל אמא, אצל דודה, אחות או אצלה. וכן, אז זה הדרך. כל הדברים האלה, אנחנו כעת באלול, חייבים לבדוק אותם. שפעמים אדם עובר עבירות, הוא לא יודע שהוא עבר. קנה איזה בגד, הוא קיבל מתנה איזה בגד, והבגד הזה לא נבדק משעת נז. כל רגע הוא עובר עבירה דאורייתא, לא תלבש שעת נז צמר ופשתים יחדיו, והאיש הזה, תפילתו אינה מתקבלת 40 יום. אז עשה 1,000 אתרות, 100 פדיון נפש, ילך ל-1,001 בבות, ויעזרו לו. אף אחד לא יכול לעזור לו, רק הוא יכול לעזור לעצמו. לכן זה זמן של חשבון נפש, שצריך לחשוב על כל הדברים האלה, אחד לאחד. אני אומר את זה גם לעצמי, לא באתי להגיד לכם. אותו הדבר כותב רבנו חיים פלצי, יבדוק את המאכלים שהוא אוכל. האם יש בהם תולעים, אין בהם תולעים. היום הרבה דגים קפואים, יש שהם מכילים תולעים. וזה לא משנה, יקר, דג זול, לחפש, יבדוק שלא יש לו יין נסך. היום בהמון מוצרים, בעיקר ממתקים, לפעמים בעוגות, מערבבים בזה חומצת יין, שזה יין נסך. אדם נכנס אצל השכן שלו, החבר שלו עושה בר מצווה לבן או חתונה, והולך לשם, אז הוא יודע שהכשרות לא כל כך איי 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 איי. היא איי איי איי, מאוד איי איי איי. אז הוא לא אוכל, לא בשר ולא עופות, אז הוא אוכל דגים. אז הוא אומר, תביא תפוח אדמה, והוא לא יודע שזה עם יין נסך, כי הכניסו את זה לתנור, ושמו עליו יין, וזה ששם, או יהודי מחלל שבת, השם ישמור, שאינו יין נסך, או במקרה היותר גרוע, זה אחמד אבן טלל, אבן פונטיקה. אז איך תדע מה אתה עושה? לכן צריך להיזהר, האדם ייזהר מאוד. מהריל כותב, מהריל כותב, מהריל, שמעת עליו, היה גדול רבני אשכנז, מהרי וייל, הוא כותב שהאדם בחודש הזה ישים לב מאוד מאוד מאוד, כבר השכחת אותי מה באתי להגיד, כן, לפני שלומד תורה, לומר וידוי. למה? שאם יש לו חטאים, ואם החטאים האלה הוא בא ולומד תורה, עליו נאמר ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי, ותישא בריתי על לפיך, ואתה שנה את המוסר וכו'. אז אומר, מה יעשה שלא יקרא רשע? לפני שבא ללמוד תורה, יגיד וידוי. חטאתי, עוויתי, פשעתי, גם זה מספיק, אבל מתוך הלב. ויגיד, אני עוזב את כל החטאים והעוונות שעשיתי עד היום, מתחרט עליהם, ואז הוא יקרא צדיק, והתורה שלו תעשה רושם. אבל כאשר הוא עם העוונות בא ולומד תורה, מה עשה? לא יעשה כלום, לא שווה שום דבר. לכן צריך להיזהר בכל הדברים הללו. מה אתה אומר, שרה? לפני שאוכל דגים, מה יש אוכל דגים? בכלל לפני כל אוכל צריך להגיד וידוי, גם שאוכל תפוז צריך להגיד וידוי. כן, כן, כן. אז זה הוידוי, זאת אומרת, יתיר את התולעים, מה אתה רוצה להגיד. זה ריסוס זבנג נגד תולעים. יפה, עוד המצאה של שמה היא מעניינת מאוד. מה, איך היה העולם מתנהל אם אתה לא היית פה? איך? מה היינו עושים אם אתה לא היית? אומר הרב שער המלך, תשמע, עתקתי אותו, אומר סגולה, מי שאומר וידוי לפני קודם כל לימוד תורה, וקודם כל סעודה, קודם כל סעודה גם, שאומר וידוי, סגולה שמחפר כל השגגות והנסתרות, בעיקר בחודש אלול. לכן, אומר, כל זה ייזהר. לכן, דבר נוסף, ייזהר בחודש הזה, לענות יהיה שמי רבה מברך על הדרשה שהרב אומר, אחרי השיעור או אחרי הדרשה, כי יש לו כוח למחול עוונותיהם של ישראל. דבר נוסף, ייזהר לומר כל יום את שירת הים שאנחנו אומרים בבוקר, לומר אותה בהתעוררות ובשמחה, כאילו כעת עומד על ים סוף, והנה משה רבנו ואהרון, והנה כל 60 ריבו ישראל, והמצרים כעת לפנינו, כעת נפלו בים, בלי מה שקורה שם, זה מעשר מן המעשר. אז יחשוב על המצרים שטובעים בים, והנה הקדוש ברוך הוא עושה בהם שפטים, והם רצו לפני רגע להרוג אותנו. והנה הקדוש ברוך הוא הראה את ידו הגדולה, איזה שמחה זאת. יגיד את זה בשמחה, ממחלים לא כל עוונותיו. כל יום. כל יום צריך לומר. וכן, איפה זה? מה, מה? לא שמעתי? קודם כל, זה לא צריך לדעת. אנחנו צריכים להתפלל. שנית, בתפילה נענתה, בדרך כלל הגמרא מדברת בעיקר במסכת תענית, על איזה בעיה שיש לו לאדם. אז ביום שהבעיה נפטרה, אז הוא יודע שבקשתו התקבלה. שלישית, רבנו חיים פלאצ'י, עליו השלום, כותב בספרו ימצא חיים, יש לו למעלה מ-100 ספרים, כולם חיים, אחד מהם ספר ימצא חיים, כותב, הביא דברי, זה מה שדברי הגמרא, שאם אדם בתוך כדי העמידה מרגיש התעוררות נפשית ודבקות בבורא, הוא מרגיש כאילו הוא הקדוש ברוך הוא מולו, והנה, ואז הוא רואה שהתפילה קולחת ויוצאת מעמקי הלב, יהיה מבוסר שתפילתו מתקבלת. אבל אסור לעיין בתפילה, זה עיון תפילה, הגמרא אומרת, זה מזכיר עוונותיו של אדם. מה זה עיון תפילה? שאומר, ראוי אני שתפילתי התקבלת, כי אני התפללתי היום בכוונה, בטח היא מתקבלת, אז הוא מקטרג על עצמו, מעורר כתרוגים על עצמו. לכן ייזהר מאוד שלא יעשה כן. אבל יש סימנים, לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח סימנים לאדם, שעל ידי הסימנים האלה התעורר לעבוד את השם יתברך. אז זה אחד הדברים. עוד דבר, קבל היסורים באהבה. ומה זה יסורים? זה לא רק מכות, זה גם חירופים, גידופים, ביזיונות, שעניינים לא הולכים כמו שצריך, בעיות קשיים של פרנסה, בעיות של חינוך ילדים, בעיות של דיור, מה עובד ומעביד, ועוד ועוד, זה נקרא ייסורים. כל דבר שיבוא לו, קבל את זה באהבה. שמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. זה גיבור הכי גדול, שיודע לשמוח בייסורים שיש לו. דבר נוסף, השתדל בחודש הזה ללמוד תורה לשם שמיים. מה זה תורה לשמה? כוונה, אנחנו מאמינים ויודעים שהוא יותן לנו שכר על התורה. אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה, גדל בשם טוב, נתר בשם טוב לעולם. ועליו אמר שלמה בחוכמתו, טוב שם משמן טוב, ויאמר יום יוולדו. ונאמן הוא בא מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, אבל הוא כשהוא לומד ויגיד, אני כל כך אוהב אותך ריבונו של עולם, ואני לומד תורה בשביל לעשות לך נחת רוח שתשמח בי. ואפילו לא יהיה לי שכר, אני השמחה שלי, הרצון שלי, המטרה שלי, לשמח אותך. זה יקרה תורה לשמה. ואיך ידע, אז הוא ישאל אותי כעת, איך הוא ידע שזה תורה לשמה או לא? אגב מבינלן כותב, שישמח כשהוא לומד מסכת, למשל הוריות, כמו מסכת ברכות. מסכת ברכות זה סוגיות אקטואליות, שם צריכים אותם יום יום, דיני תפילה, איך עומדים עמידה, מה אומרים פרשת קורבנות, לא אומרים פרשת התמיד, מה נפלים בשבת, נפלים בחול, מה דין טועה בתפילה. ומסכת הוריות זה כל מיני עניינים שהורו חכמים בדין, זקנים, מה זה קשור לי? הוא אומר, אין דבר, זה מה שיש עכשיו, זה התורה, זה תורה וזה תורה. כל התורה הזאת כתב הקדוש ברוך הוא. ולכן אני לומד בזה מה שלומד בזה. יש פני יהושע מאוד יפה, ראיתי אותו בשבת, מסכת קידושין. קושיה מפורסמת שכל המפרשים הקשו אותה והתקשו בה. גמרא, לא הגמרא, סליחה, זוהר הקדוש כותב, המקור בזוהר, מובא בהרבה ספרים, המקור בזוהר. ישראל, מוישה, מה זה ראשי תיבות ישראל? תראו איזה חכם זה. יפה, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כמעט זכית ב$100, אבל פעם הבאה תקבל פיצוי, אין בעיה. יש 60 ריבו אותיות לתורה, 600 אלף אותיות בתורה. הוא אומר, אנחנו ספרנו, וכולם יקשו, 31 ריבו, 310 אלף. איך כתוב שזה 600 אלף? זה קושיה שכולם יתקשו בה. אז יש כל מיני תירוצים שאין הכוונה אותיות, אלא זה נשמות ישראל, והנשמות הכלליות שלנו, של כל דור, הם 600 אלף, והם רמוזים בתורה. ורבי אברהם אזולאי הביא, שיש 60 ריבו אותיות לתורה, שיש לה אותיות גם מילואים. כמו אם אתה אומר א', יש שם למד ופה. אז אם אני אספור את המילואים, יצא לי 60 ריבו. ויש עוד כמה תוספות, תוספת מספר, שזה מרמז על עוד דבר. אומר הפני יהושע, וכל זה עדיין לא הסביע אותי. אומר, אלא, יש אותיות שהן לא מבוטות במילים. למשל, וידבר השם אל משה למור. אל משה, אתה אומר מם ושין, אתה לא אומר ה, משה. למור, אתה אומר למד מם רש, אתה בלעת את האלף. אז יש הרבה אותיות שלא מוציאים אותן בהגייה. ובכן מה? אז אדרבה, אז נחסר מהמספר. הוא אומר כן, אבל יש גם תרגום. התורה היא ניתנה, הן בלשון הקודש, הן בלשון תרגום. אונקלוס, הוא כתב את התרגום. שואל את הגמרא, מה אונקלוס כתב את התרגום? הלו התרגום היה בזמן משה רבנו, הסופר כתב להם, שכחו את זה. משה קיבל בהר סיני,
כמו שקיבל
את האותיות מן צפח, שכחו אותם. עם הדורות, עם הגלויות של היעד, חורבן בית ראשון, שכחו. ראו חכמי המשנה, וחזרו ויסדום. גם לשון שלנו האשורי, הכתב המרובע שאנחנו מדפיסים בו ספרים, כתב המרובע של הספר תורה כתוב בו, הרי זה נקרא כתב אשורי. אלה הפרופסורים שהם לא למדו תורה בחיים, הם לא נורמליים, הם אומרים שזה הכתב לא כתב עברי, זה לא הכתב שלנו, זה כתב של אשור, שזה נקרא כתב אשורי, והם כל הזמן הרי עסוקים בלחפור באדמה, מחפשים נחשים, מחפשים כל מיני אינגאוגות, כל מיני חיות, אתה מכיר אותם שמיים? מה לא? במערות. אז הם מחפשים ומוצאים שם כתובות שונות של כתב, מה שנקרא שומרוני, כנעני, אני יודע מה, אז הם מוצאים את הכתב הקדום העברי. והם אומרים, והנה, והם לא יודעים גמרא מפורשת. פסוק מפורש בספר עזרא. כתב הנשתבן. מה זה כתב הנשתבן? גמרא אומרת שבזמן בית ראשון, ישראל התפזרו אחרי זה. היה ירובעם בן נבט לקח 10 שבטים, ישב איתם בשומרון. רחב עם היה פה עם 2 שבטים. אחרי זה קמו כל מיני מלכים, באמצע היו מלכים שעבדו עבודה זרה, וכל מיני זה. במשך הזמן שכחו את הכתב הזה. מה הכתב הזה? הכתב הזה של ספר תורה, הוא שירד מהר סיני. הוא הכתב שהוריד משה רבנו, ולימד אותו הקדוש ברוך הוא. כמו שאתה רואה בזוהר, איזה ביאורים על אות א', הציור שלה, שיש לה כמו גוף עם 2 זרועות, ויש לאות ב' כמו צורת בית, ועוד ג', ועוד כל אות ואות, בסודות ורמזים נוראים. במשך הזמן, בבית ראשון, שכחו את זה, הגיעו לבבל, שכחו את זה, ומה הסתמשו? בכתב הזה, זה נקרא הכתב הכנעני של ארץ ישראל היה. השתמשו בזה. בא עזרא הסופר, למה קראו לו סופר? הוא כתב להם ספרי תורה. הוא כתב ספר תורה. רבן יוסף חיים, שהלילה הפטירה שלו, מביא מעשה נורא. מעשה שהיה בבגדד, לפני כמה מאות שנים, יהודי אחד, שהיה לו, היה לו ספר תורה שכתב אותו עזרא הסופר בעצמו. עזרא הסופר חי לפני למעלה מ-2,000 שנה, בזמן מרדכי ואסתר, יש מזה כבר 2,350 שנה כבר לפחות. אז הוא היה לו את הספר תורה שכתב עזרא הסופר, ושמח על זה שמחה גדולה. נפטר, הניח 2 בנים, אז היה לו גם רכוש, בתים, אדמות, שדות, כבשים, בהמות, יקבים, מה אתה רוצה עוד שמיים, מה עוד אתה רוצה? דולרים? מנייר? לא שווה, מה זה לא משנה? כן. אז היה לו שם כל מיני מטבעות זהב, כסף וכו'. בא הבן הזה, אומר, אני רוצה את הספר תורה של עזרא הסופר. אמר לו, לא, אני לא, אני רוצה אותו. זה רב, הוא בסוף אמר, אתה יודע מה, אני מוותר על כל החלק שלי בירושה. קח את כל הרכוש שאבא השאיר, ואת הספר תורה אני לוקח כנגד. אמר, בסדר, זה נתן עיניו הממון, שמח שמחה גדולה. נתן לו את הספר תורה ולקח את כל הרכוש. ואחרי זה היה זה רשע אחד בעיר, שמע את זה, יצאו עיניו, אומר שזה הלך על ספר תורה אחד, ויתר על הון עתק. מעשרות מיליונים. מה זה? התרגז מאוד. ביום שבת, לא פחות ולא יותר, אנשים לא נמצאים בית הכנסת, כי תמיד נמצא בית הכנסת פתוח. 24 שעות, אנשים באים, לומדים, פללים, תיקון חצות, תיקון קראת, לא חסר. אבל ליל שבת הולכים לבתים. זה נכנס בית הכנסת, פתח את ארון קודש, הוציא את הספר תורה של עזרא הסופר, שם אותו על השולחן, וגרד שם אות אחת. גרד אות אחת והחזיר אותה, ספר תורה, לארון. וזה היה פרשת משפטים. והנה, באו בבית הכנסת להתפלל, הוציאו את הספר תורה של עזרא הסופר, בשבת ראשונה, באו לקרוא בו. כי הוא התורם, הוא בעל ספר תורה, נמצא שם, הפקיד אותו בבית הכנסת. הוציאו אותו, באו לקרוא, והנה חסרה אות עין, ועבדתם את אדוני אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ממך, ואסיר אותי מחלה מקרבך. חסר אות עין. ועבדתם, אין שמה אות עין. והנה, קורא בתורה, עמד, מה זה? איך יכול להיות? מיד הבעל הספר תורה בא, ראה ככה, נפל והתעלף. לאיבד את הכרתו, צריך להביא לו רופאים, מטפל בו, קחו אותו לבית, והיה כולו רועד, ואיכל לאכול אותו היום מאומה. לא הכניס לפיו שום דבר. למה עכשיו זה כבר לא ספר תורה של עזרא הסופר, אבל מישהו אחר כתוב, איזה סופר שיבוא, יכתוב שם את האות עין, הלך. והיה חולה, עד שהרופאים באו לטפל בו, אמרו, אין לנו תרופה עליו, צריך להרגיע אותו, ואין לנו אפילו תרופה להרגיע, אי אפשר לעשות כלום. וזה היה בני ביתו, התחלו לבכות, הלכו לחכמים, מה יהיה עם אבא שלנו, ככה וכך וכך וכך. והנה באמצע הלילה, זה האיש הזה, נרדם, אל תשען, נרדם האיש הזה, וראה את עזרא הסופר בחלום, אמר לו, הנה אני עזרא הסופר, אני באתי לבית הכנסת, והוצאתי הספר תורה כעת, והחזרתי את האות עין למקומה, וסימן לך שזה אני הוא האיש, ולא איש אחר שמדבר אליך, ואני כתבתי את האות עין, שתמצא שם באותו מקום, אני הוצאתי את עינו של האיש הזה, שהוציא את האות עין, אני עשיתי לו עין תחת עין, נמצא העין שלו על השולחן באותו מקום, ותראו אותו, הוא חסר עין, וכך היה, וכך היה. אז עזרא הסופר מסר נפשו, הוא אומר, למה שמם סופרים? שהיו סופרים כל אותיות שבתורה. אז הוא כתב לנו כתב הנשתבן. מה זה הנשתבן? מה כל אחד כותב? זה כתב ארמי, זה כתב כזה, זה כתב כזה. אז עשה לכולם כתב אחד, זה הכתב הזה שירד מהר סיני. אז יש בו קדושה. לכן יש הרבה פוסקים שסוברים שאסור לזרוק, אפילו סתם, נערות של ארטיק, או של ליבר, יש עוד ליבר היום, תלמה ואוסם, לזרוק את זה ברצפה, כי יש בהם קדושה מהר סיני. יש דיון גדול בפוסקים. הגאון רבי יוסף חיים בסוט רב פעלים, שם הכתב ששראו להחמיר בזה. זה חמור. אז אם כן, יוצא איפה שיש קדושה באותיות הללו, ולכן אסור לעטוף דגים בעיתון של כתב מרובע. ג'רוזלם פוסט, אין דבר, תעטוף בו דגים. עיתון של משרד האוצר, אפשר לעטוף בו דגים, אין בו קדושה. אבל שאר הזה, כתב מרובע, אסור. אסור לזנות בו זלזול. די שאנחנו שותקים שזורקים את זה, כי אין איזה סוף. כל העטיפות, כל האריזות, היום הכל כתב עברי. אין מה לעשות. אז זה בגלל שבאו מאשור. אז עכשיו לכן קראו לו כתב אשורי, שזה היה שמו הקדום. עכשיו אם כן, אומר זה כתב הנשתבן, זה הכתב של הספר תורה העיקרי שהיה לנו. עכשיו נחזור מה אומר הרב פני יהושע. הרב פני יהושע אומר, ואני נראה לי תירוץ אחר בכלל, תשמע איזה תירוץ גאוני שהוא אמר מעצמו, זה בקידושין דף למד. הוא אומר, אני נראה לי, איך יכול להיות, הרי אמרנו 310,000 אותיות, איך זה מסתדר 600,000? אומר, מפני שהקדוש ברוך הוא פעמיים אמר את כל התורה הזאת, פעמיים. פעם אחת דיבר בעל פה עם משה רבנו, אתה שומע אותי שמי? הוא דיבר איתו את כל ספר תורה, מבראשית עד לעיני כל ישראל. ודיבור של הקדוש ברוך הוא זה דבר נורא, אי אפשר לתאר את זה, איזה אש, איזה אור. ופעם שנייה כתב. אז הקדוש ברוך הוא גם כתב וגם אמר. אז ביחד, עם הכתיבה והאמירה, נקבל 600,000. וממילא, הלכה הקושיה, מה זה יהיה 60 ריבו אותיות לתורה. גם הדיבור וגם הכתיבה, שניהם נחשבים, אז יש תוספות של עוד. היו גם לא רק 600,000 ישראל, היה איתם עוד כמה אלפים נוספים. אז זה האלפים הנוספים, כנגדם, אז יש עוד אותיות נוספות בספר תורה. זה היתר היחיד שאתה מצאת בדור שלנו. כן, 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 כן. עוד דבר צריך להיזהר בחודש הזה, שהבגדים שלו יהיו נקיים, ולא יהיו קרועים. יבדוק אם יש קרע בבגד, לתפור אותו. למה? החיצונים, חס ושלום, נאחזים בבגד קרוע. אז אם רואה נקעה מכפלת, או יש לו איזה דבר, יתקן. וכן הבגד בלוי או חס ושלום, יש עליו קטם, ירחץ אותו, יחבס אותו. למה? איפה החיצונים באים? זה כמו אומר, כי בבגד יש אור. כמו שבא אור, אם יש שם פצע, יבוא שם זבוב, יושב עליו, ייטוש, יבוא יושב עליו, יהיה לו פצע, אינפקציה. ככה לבגד יש אור, אור מקיף. אז ייזהר שהבגדים שלו יהיו נקיים, כי הם בגדי הנפש. מה בגד עבודה? מה? אני רוצה לראות לך בגד עבודה, ויבוא שר התמת לבקר ותלבש בגד קרוע, ויצלמו אותך עם בגד קרוע. אל תריב איתי עכשיו, טוב? צריך שיהיה שלם. ועוד, הבגד נקרא מלבוס. הוא מלבוס גמטריה חשמל. כך אומר הזוהר. חשמל, שעח נאורות. 378 אורות יש על המלבוס, על כל מלבוס. ספרת כמה מלבושים יש לך? חולצה, תלית, גופיה, מכנסיים, מעיל, ז'קט, הכל. המשקפיים לא נקרא מלבוס. כל דבר נקרא מלבוס, יש לו חשמל שלו. זה אור מקיף ששומר אותו מסביב. זה הטעם שאין לדבוש שני בגדים ביחד. שכדי שלכל בגד יש לו אור מקיף שלו. אז בחודש הזה להקפיד יותר משאר החודשים. ולכן רבי יוחנן, הווה קרא למנה מכבדותי. היה אומר, תיקח את המכבדותי שלי. מה זה מכבדותי? מכבדים אותי. הבגד הוא מכבד את האדם. מי שראוי בלי בגדים, או חלילה הבגדים שלו קרועים, או מבוזים, זה נקרא, חס ושלום, מבוזה. מה? אני בחיים לא ראיתי חכם שלובש בגד קרוע. שלובש בגד קרוע צריך אשפוז. אז בקיצור, זהו העניין. עכשיו עוד דבר, במסכת נדרים כתוב, היי, ערבובותה דמנה, מה פירוש ערבובותה דמנה? גמרא שמה מתארת כל מיני מצבים שאדם עובר. אז לפעמים יש לו, הבגדים שלו מזוהמים. ספוגים בזיעה. ספוגים בזיעה. אדם שהבגדים שלו ספוגים בזיעה, אז הם קשה לשעמים מותה. כלומר, היצר הרע, השטן, מתאחז בו. לכן צריך שהבגדים שלו תהיינה נקיות וטהורות ולא יהיו משובשות. השם ישמו, השם יצילנו. ולכן התשבץ כותב שיזהר לא לנגב את ידיו בבגדיו. כתב גם רבי יוסף חיים שזה קשה לשכחה. מה זה שכחה? חיצונים יבואו ומתאחזים בו. אבל אם יש למשל סינר, פועל שיש לו סינר, עכשיו ישאל אותי העבודה. יש לו סינר, וסינר יש לו סינר מגבת. נגב זה בסדר, זה לא נקרא בגד, זה סינר, אדרבה, עשוי להגן על הבגד. אבל הבגד עצמו לא לנגב בו. כי זה מזלזל בו, מסלק את האור מהבגד, ואז מתאחזים החיצונים בו. וקשה לו לשכחה, השם יצילנו. כל זה צריך להיזהר. וגם בגד לא מקופל, אם שם את הבגד, נגיד, זרק אותו, כמו יש כאלה צעירים שהם עצבים, בא הביתה, טרח, זורק את הדעה לפה, בנה על העיר שם, זורק את הבגדים על הרצפה. הר בבוקר רוצה לבוס אותם, כי הוא לא זרק אותם בכביסה, יש זורק לכביסה, משהו אחר. אבל הוא בא לבוס אותם, אסור לבוס אותם עד שנער אותם. למה? החיצונים באים ומתלבשים על הבגד, שרואים בגד זרוק, יושבים עליו. שהוא לובש את זה, מזיקים לו. אחר כך הוא רואה, היום לא הלך לי שום דבר. רוצה ללמוד לא יכול. בא הוא עושה לי צרות, לא גמרתי מזה, בא השני. הלכתי לבנק, היה איזה תור ענק, הוא הלך, מה קרה היום? כולם עליי. לפני שהוא לבש בגדים, שאינם מסודרים. כן, רבי חיים פלאצ'י כתב, אלה שמחמירים בשבת, לא לקפל את הטלית, מצד ההלכה מותר, יש דרכים לקפל. לא לקפל את הטלית. אחר כך הוא בא במוצאי שבת, אחרי שעה, שעתיים שיצאה שבת, כבר לילה. הוא בא לקפל אותה, לא ישר לקפל, אלא ינער אותה שלוש נעורים, ואחר כך יקפל. מפני שבאו החיצונים, התאחזו בטלית הזאת. זה הטעם גם כשאנחנו באים, כך כותב רבי יוסף חיים עליו השלום, שבאים ל... ברך ברכת הלבנה, אז אחרי ברכת הלבנה מנערים שולי הבגדים. למה? החיצונים מתגרים בנו שאנחנו זוכים פעם בחודש לקבל פני שכינה, אז הם מתגרים באדם. ויש נהגו להוציא את התלית קטן ולנער אותו. אז או את הבגד או גם את התלית. גם טוב. אז על ידי הנעור נסלק אותם מעליו. עכשיו, עצות לכפרה, מוישלה. מה עצות שאנחנו, שאני אחפר את העוונות שלי? ירוץ לבית הכנסת, כי הריצה הזאת מחפרת. וכל טיפת זהה שהוא מזיע בריצתו לבית הכנסת, אז לכן אני, ממחר אתה לא תשב לידם מעברר. זה כמה שתזיע יותר, זה יותר כפרה, יותר כדאי. הבנת? זה לא חוכמה. כן. אז ירוץ לבית הכנסת. ריצה לבית הכנסת מחפרת. וכך אמר הזוהר, רגליך רצו לדבר עבירה, ורץ לבית הכנסת ולברית מילה. יש ברית מילה, תרוץ. כדי להגיע לשם, אפילו שעדיין יש זמן, אתה תלך בריצה. והוא עדין ירוץ לבית המדרש. יש שיעור תורה, אז הוא לא ילך ככה, איך זה בא לו, וראית הוואה, מה נשמע? וזה, ועוצר בחנות ההיא, ומה יש לך למכור, וכמה זה עולה, ומה הוא, תרוץ עכשיו. ואפילו שהשיעור עוד לא התחיל, תבוא לפני. להשכמת בית המדרש, מחפר אבונות. ראית מה זה? ועוד, יזהר, זה כל זה עצות מיוחדות לכפרת אבונות. לקום מפני זקן. זקן מגיל 70 צריך לעמוד מלוא קומתו. לפי הזוהר, מגיל 60 עושה לו הידור. זה נקרא הידור. מפני שיבה תקום. זה בין 70. והדרת פני זקן, אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, זה זקן צריך הידור. לפי הגמרא, לא. לא מובא בגמרא שמגיל 60 צריך לעשות איזה... אבל לפי הזוהר יש בזה עניין, ועל ידי זה מוחל אבונות ומעריך ימים. אפילו, גמרא אומרת, רבי יוחנן היה קם, אפילו מפני זקן אשמי. חוץ מאבא של לפיד, אל תקום מפניו. כן. או זה המתכנן מזרח תיכון חדש. מתי צריך, הוא שואל, מתי צריך לעמוד, תוך 400 או לא? מה כן, למה אתה... אם אני שאלתי, סימן שיש מקום לשאול. לא, לא. מה שכתוב בגמרא 400, שבה מדובר, בתי המדרש שלהם היו ללא מחיצות וללא מבנה, זה היה שדות, היו שם מחצלת, אז מקום פתוח, מקום פתוח, אז עד שהוא יגיע לתוך 400. אבל מקום בנוי, כך כתב מרן, כיוון שכל החדר נחשב כ-400. הרי למה בבוקר שאנחנו קמים, אנחנו לא שמים את הנטלה ליד המיטה, אלא אני הולך לכיור ליטול ידיים. למה? כל החדר, כל הדירה נחשבת כ-400, כיוון שהכל מגודר, הכל רשות אחת. אז זה נקרא אותה רשות, אז יש מקום, אבל אמרו, וכיוון שצריך שהזקן יראה שאני קם לפניו, אז כשאתה יודע שהוא יתקרב אליך, תקום. אבל הנה כנראה, עכשיו אם עובר שם הזקן בצד ההוא, הרחוק מפה 40 אמות, אני גם קם. למה? כל המבנה כולו נחשב כרשות אחת. מתי? או, אז מספיק קמת, מיד אתה יושב. אבל אם זה אביו או רבו, או אדם שהוא חיה בכבודו, יחכה עד שיעבור כנגד פניו, אז יושב. מפני? זקנה רק אשת תלמיד חכם. אם היא אשת תלמיד חכם, ואפילו לא עליכם על מנתו שלפני 40 שנה הוא נפטר, אשתו כגופו, אנחנו קמים מפניה. אמא שלו חייב. אתה רואה את הסיפור עם אבא שלי? ספר לך אותו. מורבי עליו השלום, היה חסיד גדול, היה מדקדק במעשיו מאוד מאוד. והוא סיפר לי, למדנו מסכת קידושין, בדיוק אותה סוגיה שדיברנו מקודם, דף למד, שמה דף למד א', שמה הגמרא מתארת כבוד רבו, כבוד אביו, כבוד אמו. אז היה לומד את זה אצל רבו, שהוא היה צעיר, רבו הרב צדקה חוצן, הוא היה הסנדק שלי. נפטר בשנת תפשין כף א', כבר 52 עוד מעט ו3, 2.5 שנים, טוב? חודש, אז ראש חודש אדר הוא נפטר. אז הוא הרב צדקה חוצן, היה לומד איתו. זה היה מספר לך לפני 70 שנה. היו לומדים, אז הגיעו לסוגיה הזאת. אז כל סוגיה, נו, צריך לדעת ההלכה, מה המסקנה. אז פותחים הראש, הריף, הרמב״ם ועוד. אמר לו, תגיד לי, כשאימך עוברת, אתה קם מלוא קומתך? אמר לו, לא, אני עושה הידור מחשש לחוכה והתלולה. למה בני הבית תראו מה זה? לא היו רגילים אז שלפני אימא קמים. לא היה. אמר, מה? אתה לא קם בפני אימא? קח את הגמרא, סגר. אמר, היום לא לומדים, שב תקרא תהילים, עד שתבוא מחר לך הביתה, תתקן את המעשה, אחרי זה נמשיך ללמוד. אמרו, בסדר. קראתי אלים. קראתי אלים, בא הביתה, רק עברה אמא שלו, עמד. אמרו, יש לו, מה קרה? אמר לה, חכם סבתא, זה עשה לי משפט היום. אחרי זה עוד פעם עוברת, קם. בבוקר עוד פעם קם, כמה פעמים שיהיה לו הוכחות בשטח. ובא אל הרב, אמר לו, לפני שפתחת הגמרא, נו, קמת? אמר לו, כן, קמתי כמה פעמים כבר. הוא אומר, עכשיו נלמד. אסור ללמוד בלי לקיים. אז ככה הלכה. אלא מה? בהלכה מובא שאם היא אומרת לו, אני לא, זה מפריע לי, בגלל זה אני לא, אתה יושב לומד, או אתה יושב אוכל, ואני כל הזמן צריכה ללכת לבוא. ובגלל זה אתה מטריד אותי שאתה כל הזמן קם, אז אני נמנעת מלהביא. פעמים אני צריכה לרחוץ ידיים, אני צריכה משהו דחוף. אז מה היא אומרת? אני מוחלת לך, מועיל. כי אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אבל צריך לדעת, הרבה טעו בהלכה הזאת. מוחל על כבוד שאני חולק לו, הוא יכול למחול. אבל הוא לא יכול למחול על ביזיון שתעשה לו. למשל, מהיום הוא תגיד לך, לא אכפת לי שתקרא לי עם טומטמת, תקרא לי, אני יודע מה, דבילית, תקרא לי זה, אני מוחלת. אין דבר כזה מחילה, זה נקרא ביזיון. היא יכולה, או האבא יכול, למחול על כבודו. מה זה כבודו? גם רב יכול למחול על כבודו. להגיד, אני מבקש שלא תקומי בפניי. אני מבקש, לא תנו לי בגד מיוחד, שלא תתנו לי איזה שירות מיוחד, אלא שירות כמו לכולם. זה נקרא מוחל על כבודו. אבל שיבזו אותו ויגיד אני מוחל, אסור. לעבד אחרי שהבן כבר היה השתגע, ביזה אותה, עשה מה שעשה, שתמחל לו על לשעבר, זה כן. אבל להגיד לו מהיום והלאה, מה שתרצה תעשה בי, חס ושלום, חלילה וחס. יכולה למחול על כבודה, אבל לא על ביזיונה. כך פסק הרמב״ם. שאלות מחר? כן. או, אז נוהגים כשמזכירים, לא, מי שנפטר. תמיד חכם שנפטר, נוהגים, האמת, כך נהגו בני עדות המזרח, לקום. למה? כיוון שנשמתו מופיעה בבית המדרש בשעה שאומרים דברי תורה בשמו. כך בתלמוד ירושלמי מסכת שקלים מובא, לעולם יראה האדם כאילו בעל שמועה עומד כנגדו. אומר איזה דבר בשם רבי שמעון בר יוחאי, נשמת רבי שמעון בר יוחאי מגיעה. אז לכבודה אנחנו עושים כימה כזאת, הידור כזה. אומרים שם של איזה גדול בישראל, נשמתו מופיעה. זו הסיבה שנהגו לעשות הידור בשעה כזאת. ככה היה רבי יוסף חיים עליו השלום, היה דורש בשבתות. אז היה דורש, אז לא, על זה לא צריך לקום. אומרים דברי תורה בשמוע צריך לקום. אז הוא היה עליו השלום, היה דורש, שעתיים כל שבת. וקולו היה כפעמון. בית הכנסת שלו היו כל שבת 3,000 איש. 4 שבתות השנה היה 25,000 איש. ויש אמת אומר זה בית הכנסת זאת, כמו בית הכנסת שאמרת לכם מזמן התלמוד, הייתה בלי תקרה. זה כמו חצר אחת ענקית, עמודים עמודים, ויש למעלה קורות, ועל הקורות היו שמים מחצלות להגן מפני השמש או הגשם. וזה היה בית הכנסת שהיה דורש בה, ומבחוץ, אז כך סיפר לי מור אבי, היה בגיל 6, היה שומע את הדרשות שלו עד גיל 9. בגיל 9 היה מור אבי כשנפטר בן ישחי. אז הוא היה שומעים את קולו מבחוץ. היה אומר בערבית, חסו קני ג'נג'ל. זאת אומרת, קולו היה מצלצל. אז היה מצלצל מרחוק, היו שומעים אותו. והיה דורש להם, מהדרשה מורכבת, מפשט, דרש של פרשת השבוע. אומר להם דרשות על פרשת השבוע יותר מחצי שעה, כל מיני פירושים מקוריים על כל פסוק ופסוק. הוא פותח בדברי רבי משה אלשיך. למה? כיוון שכתב רבנו הארי, שרבנו משה אלשיך, התורה שלו היא אחת מ-70 פנים לתורה. פירוש אמת ניתן למשה מהר סיני, שרבנו עליו השלום. אז הוא היה פותח בדברי רבי משה המשך. ואחר כך ממשיך לדרוש, אחרי זה עובר לרמז, אך אומר להם הלכה, זה הספר בן ישחי שהוא חיבר אותו, זה כתוצאה מההלכות שהיה אומר להם, ואחרי זה, חצי שעה האחרונה, קבלה. ולא כולם היו מבינים מה שהוא אומר. הוא אומר, קבלה, פסוקים מהפרשה, מלאים ראשי תיבות ופירושים, הוא מפרש דברי רבנו ארי לפי זה, דברי הזוהר, ועוד ועוד כאלה ודומיהם, היה אומר להם, והיו יושבים שם כמו יושבים לפני השכינה, והיה חום אימים, 40, 45 מעלות חום בקיץ. והיו יושבים שם, היה משפחה אחת, משפחת אלפי, הם היה להם חזקה, שהם היו מביאים את המים, מים קרים בג'רות גדולות. כל ג'רה, איזה 50-60 ליטר, מי יכול להרים את זה? והם היו יושבים שם בפינות של בית הכנסת, וכל הזמן מוזגים לאנשים מים. האנשים היו מזיעים, שווים ושוטים. והוא הרב היה עם תלית עליו, כל משך הדרשה. ויש לו מטפחת, היה מנגב הזיעה שלו מדי פעם. כך היה. וככה היה דורש, וכולם היו שומעים ומבינים ונהנים דברי תורה, איזה דברים, איזה דברי גחלי אש. כולם היו חוזרים בתשובה, לא היה שם אחד מחלל שבת בכל הקהילה. אחרי שנפטר, בעוונות הרבים התפזרה הקהילה הזאת, הקימו אז מפלגה קומוניסטית, והיה מפלגה ציונית, מפלגה אנטי-ציונית, התחלקו לכל מיני, היה שם מהומות בוקה ומבולקה. והוא תפס אותם ברסם לשונו, והיו כולם נכנעים לו, קודש קודשים היה, ככה היה. ערבים היו נשבעים בשמו, ואם נשבע בשמו, תמיד הוא היה בחיים. נמלווה לו, מתי תחזיר לי? אומר ביום זה וזה, בחיי מי אומר בחיי לחכם, אפילו לא מזכיר את שמו, לחכם יודעים זה רבי יוסף חיים. ואוי לא אם לא מחזיר לו את הכסף. אז כך היה, היה למה ידעו שהוא איש אלוקים קדוש וטהור, והיה מכבד כל אדם. ולכן היה זכה, שנפטר בן 75 שנה. כמו הלילה הזאת, י' ג' אלול, תרסת, 204 שנים. והוא הלך לקבר יחזקאל הנביא, היה הולך באלול, כל בנופש, אלה נוסעים באוסטריה, לכל מיני מקומות, הוא היה הולך לקבר יחזקאל הנביא, מהלך יומיים מרחק מבגדד, מקום ששמו צ'יפיל, שם היה יושב, שבועיים מכין את עצמו מבחינה רוחנית, לקראת הימים, ברוך הבא, כבוד הרב. אז היה בא לקראת הימים הנוראים, היה הולך לשם. היה איתו מעשה נורא. הוא הגיע לשם, לקבר יחזקאל הנביא, בשנה האחרונה. למה יחזקאל? גם תהיה יוסף. כנראה היה לו איזה ניצוץ מנשמתו שם הקשר אליו. כמה ימים לפני כן, שלושה ימים לפני שנפטר, חלה. אז הביאו לו רופאים, שם איזה רופאים שיטפלו בו. שלחו טלגרמה לבגדד, להתפלל עליו. מבגדד שלחו טלגרמה לירושלים. קיבל אותה, היה פה גר בשכונה הרב בן ציון חזן, הוא היה יד ימינו, היה מדפיס לו את כל הספרים. והוא רבי יוסף חיים, את כל הספרים שלו, הדפיס אותם בירושלים ולא בבגדד. בשני טעמים. טעם אחד רצה שיהיה יחול עליהם קדושה של ירושלים. אמר הנייר והדפוס של ירושלים, יש בו קדושה. ואני רוצה שבספרים שלי יהיו קדושה. אז לא רצה שידפס שם בחוץ לארץ. טעם שני, אמר אני אספק פרנסה, כחול לבן, ליהודים שם. תראה איזה ראייה. והיה שולח לפעמים את הספרים על גמלים, לא היה שיירות ישירות משם לפה, אלא היו הולכים דרך ירדן, דרך עיראק, משם לסוריה, ומסוריה היו מגיעים לכאן. אז הרבה פעמים היה שודדים בדרך וכל מיני, אז מה היה עושה? היה עושה גם לספרים שלו העתקות. היה לו סופר, היה נותן לו פנקסים, תעתיק לי אותם, שישאר ספר, שאם חס ושלום יובד איזה יישאר. היה לו הספר שלו, למשל, תורה לשמה. תורה לשמה, הוא כתב אותו, וכתב שם יחזקאל כחלי. יחזקאל גמטריה יוסף. כחלי גמטריה חיים, אותו גמטריה. ועשה שאלות, וכל השאלות נראות מוזמנות. מה היה, מה הסיפור? היה להם עסק למשפחה, והם היו חמישה אחים. ארבעת אחיו היו תלמידי חכמים, כולם חכמים. אבל היו מתעסקים במסחר, והם היו מפרנסים אותו ואת משפחתו, מממנים לו גם את ההוצאות של הספרים, מה שאפשר, ורשמו את העסק על שמו, כדי שיהיה ברכה. אז היה רשום העסק על שמו. היה שם ערבים שמעלו בכסף וזייפו איזה מסמכים של עסקי נדלן שאסורים על פי החוק. והלכו והלשינו, מסרו אותם לשלטונות, אז הוא נתפס. תפסו אותו ושמו אותו בכלא והעמידו אותו למשפט. וישב 9 חודשים בכלא בשנת תרמב, תפרש מבית. אז ישב בכלא 9 חודשים, באותם חודשים, מה יעשה? אין ספרים, אין זה. אז נתנו לו נערות לכתוב. היה משחזר כל מיני סוגיות בעל פה, בתלמוד. שואל שאלה, אם היה דבר כזה וכזה, מה דינו? אז הוא אומר, יש בגלל המסכת נזיר, דף נון וב. הוא מתחיל לחשוב איפה באיזה דף, ומאמר, מתלשון, וכותב, ולפי זה נראה שכך יהיה הדין. השאלות בקבלה, שאלות באורח חיים, באורי דעה, וככה התפיס, כתב את ספרו תורה לשמה. הכל היה מוזמנים, מוזמנים, למעלה מ-660 תשובות. יש 200 מהם נעבדו, אין לנו אותם. אז זה היה ככה היה. ולמה כתב את זה? העלים את שמו, שיהיה כשמו כן הוא, תורה לשמה. שאר הספרים כתב את השם שלו, היה כותב את שמו. והיה כותב ספרים ומדפיס אותם. ביום שהיה נתפס הספר, מחלק לכל שיש תלמיד חכם, נותן לו חינם. היה פה בירושלים, הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפנדרי. גדול חכמי ישראל היה. הוא נפטר בן 123. היה צלול עד יומו האחרון. הוא רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, כשהיה מקבל ממנו ספר, מתנה, היה לובש אותו היום בגדי שבת, ומזמין 10 תלמידי חכמים אצלו הביתה, ועושה סעודה. לכבוד הספר החדש, זה כמו הכנסת ספר תורה, והיה קורא ומבאר להם את דבריו. והיה שם באותו דור, 3 שנים לפני פטירתו, בשנת תפרס סמכבב, היה פה בירושלים, ראשון לציון, הישא ברכה, הישא ראשי תיבות, יעקב, שאול, אל ישר. גאון אדיר, היה בן 93, והיה מעריץ אותו מאוד, היה ביניהם קשרי מכתבים, הרבה שאלות בהלכה. אז הוא היה רבי יעקב שאול אל ישר. לפני שנפטר בשנה, הגיעו לירושלים משנחת של תלמידי חכמים מבבל, עלו לירושלים. ביניהם היה כף החיים רבי יעקב סופר, היה רבי אפרים הכהן, רבי יחזקאל עזרא לוי, ועוד כמה תלמידי חכמים הגיעו לכאן. אז הלכו לבקר את הישא ברכה, אמרו נקבל את פניו. אמרו, אמר להם, מה אתם רציתם ממני? אמרו, הרב תברך אותנו. מי אתם? איפה באתם? אמרו בבגדד, אתם איפה אצל... מה, אתם תלמידיו של הבן איש חי? אתם תברכו אותי. אמרו לו, לא, אבל אתה הרב של... אמר, זה דבר אחר, עכשיו אתם תברכו אותי. ברכו אותו, אחר כך הוא ברך אותם. אמר להם, תדעו שבאמת שאין כמוהו בכל העולם. שכשאני יושב לומד את ספריו, אני מריח ריח קדושה מתוך הספרים שלו. ולכן תראה, בכל ספר שהוא כותב, הוא מפחד שלא יבוא לידי יהורה או כבוד. אז הוא אומר, אני מגלה דעתי שכל מחשבה שהיא נגד רצון השם, הרי בטלה ומבוטלה, באופן שכל מחשבתי וכל רצוני מאוויי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כמו שכתב הרב חידה בנוסח שלה, שאומרים באתרה, אחרי זה יש נוסח מודעה, אז ככה היה עושה. ככה היה, זה הסדר שלו היה, מזה וכיוצא. וכמה תפילות היה עושה בעד עם ישראל בלי סוף. עכשיו כל דרשה שהיה דורש, היה כותב בחרוזים פתיחה. בסוף הדרשה, מבקש רחמים בעד הציבור. למה? כיוון שראש רבי חיים פלצי כתב, שבכל דרשה שדורש רב, והציבור שומעים ומתלהבים, נמחלים אבונותיהם באותה שעה. והברכה שהרב יברך אותם באותו רגע, תתקיים. אז ככה היה עושה כל פעם, בסיום הדרשה היה מדבר תפילה בעד הקהל או בעד איזה בעיה שיש בציבור, כדי לעורר חמש המים. למה? תפילתו הייתה, תורתו הייתה אמיתית, תפילתו הייתה זכה, מויסה, יש לנו עוד כמה עצות לכפרה, נשאיר את זה למחר? בלי נדר, אם לא יבוא משיח. אז ככה היה רבי יוסף חיים עליו השלום, קודש קודשי. היה ענק שבענקים. אז אמרו עליו, זו נפטר, הרי מה היה המעשה איתו? שלחו טלגרמות רבי בן ציון חזן, להתפלל עליו. הלך רבי בן ציון חזן כאן, ירושלים, היה רבי אברהם עדס, קדוש ונורא, בעל רוח הקודש היה. הלך אליו ואמר לו רבי יוסף חיים, חולה, מבקשים שתתפלל עליו. אמר, בסדר. התפלל עליו, היה מתפלל. ישב בערב ללמוד, כמו הלילה הזאת, והנה, הייתה אשתו יושבת ואחותו, היו יושבות, הכינו ארוחת ערב, והם היו יושבים, מחכים שהרב יגמור את הלימוד שלו, אחרי תפילת ערבית, בא הביתה, יושב לומד. חיכו, היה יושב לומד. פתאום הוא צועק על אשתו, למה חיבט את הנר? אבל הוא לא חיבט את הנר. המנורה דולקת. אמר, נפטר רבי יוסף חיים, תחיל לבכות. אז, חיכה ככה, אחרי שעה הלך לביתו של רבי בן ציון חזן. אמר לו, תגיד לי, מה שלומו של רבי יוסף חיים? אמר, תראה, לפני כמה שעות קיבלתי טלגרמה שהוא נמצא בקבר יחזקאל הנביא, והוא חולה, והרופאים מטפלים בו, אבל ביקשו לבקש רחמים עליו, יש לו קצת חום. מה לא טוב? חזר לבית. והנה בבוקר השכם, בא רבי מצוון חזן לבית הכנסת, ויודע שרבי אברהם עדס משקים קום, פה בשכונת הרוחיים, בית הכנסת יששכר רופא, היה מתפלל פה. ניגש אליו, אמר לו, הרב, למה שאל אותי בלילה? אומר, לא, אני שיתי לדעת מה שלמה. אומר, הרב ידע, מתי שהרב שאל אותי, חצי שעה לפני זה הרב נפטר. אז אמר לו, אני אגיד לך את האמת, כך וכך המעשה. אני נכבה מנורה אצלי בבית, וראיתי אחרי שהמנורה דולקת, אז אמרתי שהוא נפטר. אמר לו, הנה הטלגרמה עם השעה. כתוב. אז הוא נפטר, לקח יומיים עד תתוו לחודש אלול, הביא אותו לעיר בגדד, ואז עשו לו לוויה גדולה מאוד, 50,000 יהודים. מורבי סיפר לי שהיה בלילה, הוא היה בגיל 9. אבא שלו, סבא שלי לא הרשה לו לבוא לוויה, אמר מאוחר, מחר יש סליחות, אבל הוא ברח מהבית, אחרי שסבא יצא, והלך בלוויה. אז כולם קיבלו עליהם, אמר שם הרב, עד עכשיו היה רבי יוסף חיים מגן עלינו, עכשיו הסתלקה ההגנה, כל אחד ואחד מכם יקבל עליו איזה קבלה טובה, של להשלים את החיסרון. מורבי אומר, אני הייתי שם, קיבלתי עליי, היה איתו חבר שלו, הרב יעקב מוצפי, הם בני דודים. אמרו שניהם יחד, בוא נקבל, אנחנו נקום כל לילה בשתיים לפנות בוקר. ונלמד יחד ראשית חוכמה, שבת מוסר, חובות הלבבות, לפי סדר, לילה לילה. קיבלו עליהם, בשעת הלוויה קיבלו את זה. ואז היו זה, הסבא שלי לא הרשה לו לקום, אמר לו, תרח בשנים, מה קרה לך? אז הוא קשר את היד שלו בחבל, ושלשל את החבל מהחלון. חכם יעקב היה עובר, ובאותו גיל נולדו שניהם באותה שנה, תפרי סמך. היה מושך בחבל, אז בהתחלה מה עשה? שם חבל בכניסה לבית, תלה אותו מעל הדלת, הבריח. אז שסבא קם, פותח את הדלת, מושך בבריח, אז נמשך החבל, והוא לא אוהב, לא מדליק את האור, לא הפריע בני הבית. אחרי כמה לילות, הרגיש שיש פה איזה חבל, מה החבל הזה עושה פה? אז הוא היה צריך לעשות חבל מהחלון, עד שיתרגל לקום, וככה היה. זכותו תעמוד לנדליק נר לכבודו, כן? נר לכבוד הגאון רבנו יוסף חיים, שהלילה לפטירתו, 400. 400 שקל כסף עובר לסוחר. 400. מוישה, יש עוד סגולה לכפרת עוונות, פיתום הקטורת שאומר בתפילה לומר אותה בכוונה יותר מכל פעם, בחודש אלול. 400, נר לכבוד רבנו יוסף חיים. 400, 500. 600. אז אמרו, למה נפטר במקום אחד ונקבר במקום אחר, שהיה ניצוץ יוסף הצדיק? יוסף הצדיק נפטר במצרים, והביאו אותו לארץ ישראל וקברו אותו בשכם. ככה גם רבי יוסף חיים. 600. ובאותו ילד, אחותו הייתה רבה איתו, והפילה אותו לתוך הבור, לא בכוונה, לא במזיד, נפל בבור. ורצה להודיע, ולקח כמה זמן עד שהוציא אותו משם, כפסע בינו היה ובין המוות. הרך אמר לו אביו, שיזהר על עצמו וניצוץ יוסף הצדיק. כמו את יוסף, אחיו זרקו אותו בבור, ככה גם הוא. 600 פעם ראשונה. 700. 700. 800. נר לכבוד הגאון רבנו יוסף חיים 800. היו לו 18 חליפות, הרב. כך סיפר לי אבא. וכל חליפה ליום אחר. יש בשבת, יש לחול. יש ראש חודש. יש ט"ו בשבט, יש פורים, יש חול המועד, זה לא יכול להיות אותו דבר של שבת. אחר כך עשה לפסח, חליפה מיוחדת לפסח, החליפה מיוחדת לראש השנה, חליפה מיוחדת ליום הכיפורים. אז עשה לו, בסוף רשימה היה 18 חליפות, שכל חליפה מיוחדת בגד לאותו יום, וגם חליפה מיוחדת שעה באב. בד מאוד פשוט, וכהה כזה שעושה קצת לא טוב בנשמה, כדי להרגיש את החורבן והאבל על חורבן בית המקדש. זכותו תעמוד לנו. יוסף חילק חליפות. סיפרתי את זה בזמנו לרבי מאיר אבוחצירא, אמר לי, אצטלתו הולמתו. אומר, הוא מתאים לו, הוא קדוש, אז מתאים לו כזה. אומר, אנחנו לא יכולים לעשות כזה.